אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים. אני אופיר טובול, אתם על כאן תרבות, 104.9 FM, לייב בפייסבוק וגם בכאן 11 בטלוויזיה. מה מצפה לנו היום? נדבר ונשמע קטע מההצגה בית חם, הצגה של תיאטרון רחל קשת שעוסקת בגל השריפות בקרמל שהתרחשו לפני שלוש שנים בדיוק. נפגוש חברים מפרויקט להנגשת חוכמת יהדות המזרח בתוך הציונות הדתית. וכבר איתנו באולפן, תכירו את מגי היקרי. אהלן, מה העניינים? תתכוננו לעוף, כי מה שמגי עושה הוא באמת אורגינלי לגמרי ומגניב מאוד מאוד מאוד. אז אני אומר ככה, בוא נעשה בלי הקדמות מיותרות, פשוט נתחיל לשמוע, ואז יש לנו המון על מה לדבר, אבל אני אומר, בוא ניתן למוזיקה, ואז אנשים ככה יבינו הכי טוב את מה שאת עושה.
Hayat
מגי היקרי, איזה יופי.
תודה רבה.
טוב, אז נעים מאוד. קודם כל, הכרנו, שמענו עכשיו את השיר, דבקה רפיח, נכון?
כן.
שיר ישן?
מאוד ישן, כן. זה שיר בעצם עממי, הלחן עממי ומילים של עמנואל זמיר. ביצעתי אותו יחד בסינגל הראשון מתוך האלבום שלי, על השו, יחד עם לאה אברהם, שהיא בעצם הייתה המורה שלי ו...
חלוצת השירה התימנית, נכון? וגם ריקוד.
לגמרי, כן, כן. טיפוף, ריקוד, רקדנית לשעבר, זמרת מדהימה, מאסטרית, והיא באמת, עבדנו ביחד המון המון שנים.
ומה עשית לשיר? במילים שלך, שמענו את זה, כן? אבל לקחת את זה להיום, לגמרי.
כן, פשוט רציתי לשלב את זה עם דברים שאני אוהבת לשמוע, עם אלמנטים שטיפה יותר חדשנים ונגישים לאוזן המודרנית. כי בעצם אני גרה בדור, אני חיה בדור הזה, וחשוב לי לשלב את העולמות שאני אוהבת ושומעת.
טוב, אז אני רוצה להבין למה דווקא את שרה את השירים הישנים האלה, ועוד מעט את גם תשירי לנו בערבית, נכון?
כן.
אז גם, למה? זה לא מובן מאליו. אני חושב, אני לא יודע אם את בוגרת רימון, אבל לא כל הבוגרי רימון עושים את זה, נכון? היום.
לא, לא. אני התחלתי... בכלל לא. כן,
אז אוקיי, אז בוא נתחיל בזה שתספרי לנו קצת על עצמך. מאיפה באת, מה שמעת, הכל. ממש.
וואו, אוקיי. אז אני, המשפחה שלי, בעצם אני חצי תימניה וחצי עיראקית. אז המשפחה שלי התימנית מכרם התימנים, אבא שלי גדל שם, סבא וסבתא שלי, ואימא שלי בתל אביב. אז גדלתי כזה קצת בגבעתיים, קצת בכרם התימנים, כזה מישמש. ובעצם שמעתי, כשהייתי ממש ממש ילדה, שרתי. כל הזמן שרתי, הייתי סוגרת את הדלת, מסתגרת, גונבת לאחים שלי את התקליטים. ושמעת אז בזמנו, הדיסק הראשון לדעתי זה היה פיוג'יז, או משהו כזה.
מסתדר לי איכשהו.
שמעתי את זה.
ומה עוד, היה שם גם ציון גולן או משהו?
האמת היא שלא.
אוקיי.
היה שם המון מוזיקה מצרית, אום כולתום, ואיסמהן, ופריד אל אטרש, שסבתא שלי העיראקית הייתה נוהגת לשמוע בבית, גם היו מדברים ערבית, לא הבנתי מילה, אבל... היו מדברים ערבית הרבה, וגם אבא שלי לוקח אותי לבתי כנסת בכרם התימנים, כי הבתי כנסת היה ממש צמוד לבית. אז זה כזה משמע של המון המון דברים. הייתי שומעת פרינס, אני זוכרת, וסטיבי וונדר, נינה סימון.
כן. אוקיי, אז כאילו מוזיקה שחורה אמריקאית, ודברים שהם מהשורשים... שלנו, של האזור הזה, בוא נגיד,
אני
המזרחים.
אני אגב, אני תמיד אומרת שזה דומה.
כן, כי לגמרי.
זה מוזיקה, זה מהנשמה, אז גם אם זה אמריקאי וגם אם זה ערבית תימנית או עיראקית, זה...
לגמרי. כן. טוב, אנחנו עוברים לשיר הבא, אבל לפני כן תכיר לנו את החברים?
כמובן.
חברות?
החברים המדהימים פה. על הגיטרה, זוהר גינסבורג, המאמת.
היי, בוקר טוב.
שלום זוהר.
קורה. על הקלידים המדהימה, יעל זלינגר, ועל מחשב.
יעל?
ושקד פורמן.
מגניב.
המאמן והג'ינג'י.
רואים. ומה נשמע?
זה נדיר. נשמע שיר שכתבתי שנקרא תעלה. כתבתי אותו יחד עם אירון בונקר, שהוא גם המפיק של האלבום האחרון שלי. תעלה, זה בעצם שיר שמדבר על המסע שלי בשנים, מין 4-5 שנים שבעצם הייתי, חיפשתי אמפתיה וחמלה, ופשוט הייתי עם עצמי, ו... אז זה המסע הזה של השנים האלה האחרונות.
מגי איקרי, תעלה.
يا حبي سا
سوف تأتي الشمس وعلايا وتضيء قلبي بينما أمشي إليك يا حبي جاني وعالصفير رح تغنينا والأماري وغسلينا وبيختفي الألام فرحنا وشغفنا جاني وعالصفير رح تغنينا والأماري وغسلينا وبيختفي الألام تعالى 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 إلى يا غلي تعالى تعالى إلى يا غلي تعالى تعالى إلى يا غلي تعالى لا يغمرنا جمال روحك تنور حياتي إلى الأبد في هذه لحظة تعالى لا يغمرنا جمال روحك تنور حياتي إلى الأبد تعالى 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 إلى يا غلي
תעלה. תני לנו איזה תרגום של אחת השורות, משהו?
פרחנה... נכבה לי הזה, יכול להיות? לא שומעת כלום. או, אוקיי, נפתח. פרחנה ושרפנה, ותודיע וקלבי, זה נגדל ונפרח ביחד ונרגיש את הלב של אחד של השנייה.
מדהים. שמעת מוזיקה ערבית ושפה ערבית בבית, והנה בסוף כתבת שירה בערבית.
כן, הרגשתי שזה הבית.
היה סיבוב ארוך בדרך, כאילו?
אז כמו שהתחלתי קצת לספר, דווקא שרתי המון באנגלית.
כן.
המון סול ו-R&B והיפ-הופ. הפעם הראשונה ששרתי בערבית היה כשעבדתי עם מפיק בשם ג'ונו ריאקטור.
בדיוק רציתי לשאול עליו.
זהו,
הרחקתי... שמעתי איזה מפיק בריטי מפורסם או משהו?
כן, הוא עושה מוזיקה מדהימה, בעיקר ב-90s, זה היה מאוד מאוד מוכר. והרחקתי עד ברייטון למעשה כדי להתחיל לשיר בערבית, שם זאת הייתה הפעם הראשונה.
הוא זה שביקש ממך לשיר בערבית דווקא?
הוא ביקש, אבל הרגשתי את זה בגוף, ואני לא יודעת להסביר את זה, ובשנייה שזה יצא, זה היה רגע מאוד מכונן, אמרתי, וואו, מה זה, זה יצא פשוט בקלות.
כן, ממקום מאוד עמוק.
כן.
ואיפה הכרתם?
הכרנו באיזה ג'אם בפורים.
Okay.
מסתבר שחבר שלי מהתיכון עבד איתו, אחרי שלא ראיתי אותו אולי, לא יודעת, 10 שנים, 15 שנה, והוא הכיר בינינו, וככה הקשר הזה נוצר. והוא הזמין אותי אליו הביתה, עבדנו קצת ביחד, ואז גם הופענו ביחד בחול, היו כמה הופעות, היה זה טור, ואז שחזרתי לארץ, התחלתי לעבוד על ה... לחפש,
לשמוע. הבנת שזה מה שאת צריכה לעשות.
כן, גם נחשפתי.
ספרי לנו קצת על התגובות שאת מקבלת, מהקהל, בהופעות, ברשת, זה בטח רץ והגיע למקומות שלא צפית.
זה נכון. אני יכולה להגיד לך שאני מתכתבת היום עם אנשים מתימן ומצרים ומעיראק. זה מטורף. אני באמת, אני נדהמת, וגם מטורקיה, אני נדהמת שזה מגיע אליהם. לא מזמן שלח לי איזה מורה מטורקיה ששם את השיר על השוא עם הקליפ לילדים קורדים, והם רוקדים בקליפ, ומה זה יפים, אתה לא מאמין. זה היה ממש מרגש, ואני לא יכולה אפילו להסביר לך כמה זה
לגמרי.
נגע בי.
אז יש מצב בקרוב להופעות בקהיר, בצנה, משהו כזה?
צנה פחות. על קהיר אולי, אני עכשיו בודקת.
בואי נסתפק באיסטנבול, שם בטוח ישמחו להזמין אתכם.
אני אקח את זה.
אוקיי, יש לנו זמן לעוד שיר אחד.
יאללה.
וזה יהיה?
כפרה.
כפרה, כפרה עלייך.
עליך.
ועליכם.
יאללה, תנו בראש.
איזה כיף, איזה יופי של מוזיקה. גם חדש, גם ישן, הכל. ואני יודע שהוצאת אלבום לפני חצי שנה, נכון? ושעכשיו את עובדת על אלבום חדש?
נכון.
כבר?
כבר.
רגע.
אני אגיד לך מה, לקח לי המון זמן להוציא את האלבום הראשון, ועכשיו כזה, אחרי שהאלבום יצא, אני מרגישה שיש מלא דברים שאני רוצה להוציא, אז תהליך הכתיבה היה מאוד מאוד מהר יחסית. ואני באמת על השחרר את הדבר הבא, את השירים שלי שאני כתבתי והלחנתי, והם הולכים להיות מדהימים.
טוב, אנחנו נחכה ונקשיב, אני כאילו כבר עוקב אחרייך בספוטיפיי, ספוטיפיי, כן.
ספוטיפיי, כן.
ויש ביוטיוב ופייסבוק וכל המקומות שאתם יכולים לעקוב, ויש גם הופעה, נכון? בקרוב, ואני רואה בבית מזיה בירושלים, יש פסטיבל יהודי בינלאומי לתרבות עכשווית.
נכון, בתשיעי ל-12.
מתי זה קורה?
בתשיעי ל-12, בערב, תבואו, הולך להיות מדהים ומיוחד ומרגש.
מגיע.
פסטיבל מדהים, כן.
תודה רבה.
תודה לך, אופיר.
היה ממש כיף.
היה לי ממש כיף, ולנו.
אז כמה צלילים, ואנחנו ממשיכים, יש לנו עוד כמה דברים לברר פה היום. קפה גיברלטר בכאן תרבות. 3 שנים לגל השריפות בקרמל. זה יהיה נושא האייטם הבא שלנו. תיאטרון רחל קשת הוא תיאטרון פרינג' עצמאי שמעלה על הבמה חומרים מהחיים עם השפעה של המקורות היהודיים. היום הזמנו את רחל ויחד איתה את איילה שקד לדבר על הצגה חדשה שעוסקת בשריפות בקרמל מלפני 3 שנים בדיוק. שם ההצגה הוא בית חם, סיפורי שריפות.
ההצגה היא לא חדשה, אבל עכשיו אנחנו בהתחדשות שלה.
כן, 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 אוקיי.
כן, אנחנו מחדשים אותה.
אוקיי, רחל, את מכירה מקרוב את השריפות.
האמת, יותר מדי מקרוב. לפני 3 שנים הבית של ההורים שלי נשרף בחיפה, ברחוב פרויד, בסיבוב. כל מי שמכיר את חיפה ועולה בכבישים, רואה את הבית, עדיין שרוף, עומד על תילו.
מה זאת אומרת עדיין שרוף? לא טופה, לא?
לא. זאת אומרת, הוא מטופל, אבל הוא מטופל כבר 3 שנים ללא פתרון, והקירות מעלים תחב, והכל רקוב, וכל פעם כשאני עוברת שם, הלב שלי נשרף ביחד עם ה...
לקחת את זה להצגה.
כן. ממש כמה שבועות אחרי שהבית שלנו נשרף, אז בן דוד שלי אומר לי, אני יודע על מה תהיה ההצגה הבאה שלך, ואני אומרת לו, מה? כאילו, על מה אתה מדבר? שנה אחר כך התכנסנו אנסמבל.
מה, כאילו מה, חולה על טרגדיות? כאילו מה?
אולי לא יודעת, התיאטרון הוא... תראה, זה לא הצגה השריפות. לא מעניין אותי לדבר על מה זה שריפה, ולא על חורבן ולא על טלטלה. אספנו 6 שחקניות שיצאנו לחקור מה זה בית. הלכו הקירות, הלך הרכוש, הלכו המחשבים, הלכו הזיכרונות, הלכו אפילו תמונות, הילדות, הכל. אבל יש לנו בית, אז מה זה הבית הזה?
ואני חושבת שזו לא טרגדיה.
איילה שקד?
כמו שזה, זו הצגה מרפאת. היא מרפאת, היא מדברת על תהליך של שבר ושל בנייה מחדש.
ספרי לי קצת, איילה, על תהליך היצירה של ההצגה. התכנסתן 6 שחקניות.
6 שחקניות.
קודם כל, אני עוד מעט ארצה להבין למה רק שחקניות, מה זה ההדרה הזאת? מה המסר כאן? יש כאן איזה מסר נשי בסיפור?
גם מסר נשי. ובאמת היה לנו מאוד חשוב לראיין נשים שחרב עולמן, שנשרף ביתן, דווקא הן במרכז. כל אחת קיבלה אישה שנשרף לה הבית. Okay. אני דיברתי עם רחל טסלר מחיפה, שנשרף ביתה בדיוק לפני 3 שנים, 24 בנובמבר. וזה היה רעיון מאוד מאוד ארוך, שבו היא מספרת ממש בפירוט את כל השלבים עד המקום שנמצאת בו היום.
וואו.
משם התחלנו. אבל לאחר מכן גם אמרנו, מה אנחנו היינו רוצות לשרוף אילולא יכולנו. כן? ממה אנחנו היינו רוצות עכשיו להיפטר, לשרוף, להבעיר את הבית באש. ועל תהליכי בנייה, מה זה בכלל בנייה, מה זה בית בשבילנו. ובסוף, על הרצון הזה להתנקות מהחומר המיותר שמלווה את החיים שלנו.
על מה אז ההצגה? כלומר, אמרת רחל שההצגה היא לא על שריפות, אז על מה היא כן? היא כן על בית? היא כן על הקשר בין נשיות לבית?
הקשר בין חומר, היחס שלנו לחומר. יש קטע שהשחקניות, כל אחת כתבה את אשרי הגפרור שלה, מה הייתה רוצה לשרוף. כל חמירה וחמיה, מה ששרפנו...
פה אנחנו בבלק פריידי.
לגמרי, הרי אנחנו נאגור מלא דברים עכשיו בשבוע הזה, ושריפה היא גם אופציה קצת להיפטר מכל השכבות האלה. אני אגיד לך את האמת. זה נכון שזה 6 נשים, נכון שראיינו נשים, אני חייבת להגיד שאבא שלי ממש התבאס. אמר לי, מה זאת אומרת? הבית הוא של האישה? למה ראיינתם רק נשים? למשל, איפה אני בכל הסיפור הזה, כן? הוא כאב הבית. הבית הוא לא רק של האישה, כן. אבל...
והגברים בהחלט נכנסים לנו לסיפורים.
נכון.
מאוד נוכחים שם.
נכון. גם הגברים נכנסים לסיפורים. אני חייבת להודות שזה לא היה בחירה רציונלית יותר מדי, ואולי אם הייתי עושה את זה עכשיו, רק הייתי מראיינת את אבא שלי, למשל. אבל... ואני חושבת שזה היה אולי יוצר הצגה אחרת. אבל זה היה בחירה מאוד מאוד אינטואיטיבית, כי אני אישה. ועברתי הרבה דירות, וכל פעם אני חושבת איך אני רוצה שהבית שלי ייראה, ומה זה כל פעם להרוס את כל הבית, ולהיפטר מכל הרכוש, ולבנות אותו מחדש, ועם השחקניות. גם בסופו של דבר, זה לא רק הסיפורים של העדויות, נכון? איילה ראיינה את רחל, אבל מה קורה לאיילה כשהיא מראיינת את רחל? איילה, קיבוצניקית מהצפון, שמוצאת את עצמה, גרה בירושלים, מראיינת אישה שגרה על הכרמל, בפער גילאים, בפער תרבויות. מה קורה לאיילה במפגש הזה בחיפוש אחר בית? איילה שעדיין לא בנתה את ביתה, אולי היא תיסה לרילוקיישן שנה הבאה? הכל כאילו, הכל...
גרה בדירה שכורה,
הכל עולה.
אוקיי, אז את אחת העדויות את מביאה לנו לכאן עכשיו, נכון? אז בואו נשמע.
ביום חמישי הייתי בסופר. כשיצאתי אני רואה אש מימיני ואש משמאלי. ולקחתי את השקיות עם הבשר והכל, הכנסתי לבגאז' של האוטו שלי האדום ודהרתי. אנשים עוצרים ברמזור ואני סופרת ודוהרת, דוהרת הביתה. כשהגעתי הביתה ראיתי המון אדם מחוץ לבית. הבנתי שלבית שלי אני כבר לא יכולה להיכנס. הכניתי את האוטו ופקח אחד אמר שאני צריכה להתפנות. בערב התקשרתי לבן שלי ורק ביקשתי שיבדוק מה עם הבית ומה עם האוטו. אז הוא אומר לי, אמא, כל המכוניות ברחוב עמדו שרופות. אוטו אחד עמד אדום, בוהק, האוטו שלי. שתביני, הבית שלי יחידי מכל הבניין נשרף. והמכונית שלי, לא רק שלא נשרפה, הבשר עוד היה כפו. ביום שישי לא הצלחתי להירדם, כי ידעתי שעכשיו, ברגע זה, הבית שלי נשרף. נשרף כליל. ופתאום נזכרתי שהדבר היחידי שנשרף כליל זה קורבן עולה. אז אני הקרבתי קורבן. זו העולה שלי, ולא בשר ודם, אלא כמה פריטי לבוש וחפצים. כל העבר שלי נשרף. הכל. איפויי כוח על דירות, תעודות זהות, תמונות מהחתונות של הילדים, בגדים של בעלי שעוד שמרתי. הכל. הייתי צריכה להתחיל הכל מחדש. כי מי ידע שהייתי כאן? מי ידע שחייתי? התחלתי הכל מחדש. מסרוך נעל ועד קרית.
חזק. חזק, חזק, חזק.
מדהימה. כל פעם אני שומעת את זה, לא באמת, אני לא יכולה, כאילו זה עושה לי דמעות. מי שלא עובר את זה, נראה לי לא יכול להבין, כי זה נשמע שבאמת הכל ממשיך כרגיל, נכון? זה רק בית. אבל זה באמת סוג של...
האמת שלא.
לא? כי מה?
לא, זה לא רק בית, זה מאוד נוגע, תמונות מהחתונה, תמונות של הילדים. זה דברים מאוד מאוד קשים, זה כמו שפורצים לך לבית. בסדר? גם אם לא גנבו כלום, גם אם רק פיזרו כמה דברים, זה מרגיש כאילו נכנסו לך, פלשו לך.
היא גם מספרת שאחרי זה היא הולכת למגדלי פנורמה, והיא ככה עם הבגדים לגופה. פתאום היא בבית זר, בבניין זר, אף אחד לא דופק בדלת, אף אחד לא מציע לה כוס מים, והיא פתאום מתחילה את החיים מחדש. לא, לא, לא איזה מטאפורה, ממש מתחילה מחדש. אין לה שום דבר, כלום.
כן. טוב, אתם מהירות גם חלקים טובים שיש בסיפור הזה, של להתחיל מחדש, נכון?
כן, האופציה הזאת באמת להיפטר. אני כל פעם כשאני עוברת דירה, אני זורקת 3/4 בית. זורקת, בגלל זה אני מכורה ללעבור דירות.
רחל, את גרה במה שנקרא התנחלות, לא עלינו.
אני, כן, אני...
בתקוע.
כשהייתי בתיאטרון אקו, קראו לי, חלד אבו עלי, קרא לי רחל המתנחלת. מאז עברתי לזיכרון, לגלבוע, אבל הנה, חזרתי להתנחל, אני גרה בתקוע.
ואני מעלה את זה לא במקרה, כי גם על הבית שלך יש אולי איזשהו סימן שאלה, איזשהו פינוי שמדובר מדי פעם.
מדברים על לפעות את תקוע ולא...
לא, לא כרגע, ספציפית, אבל... אולי עד שתגיעי הביתה היום. אבל בכל אופן, זאת אומרת, מרגישה שיש לך איזושהי זיקה לעניין הזה דווקא בגלל המקום שאת גרה בו?
תראה, עד שלא הייתי מתנחלת, לא ידעתי כמה זה מורכב. זאת אומרת, הייתי מתנחלת לפני 20 שנה, וזה היה באמת קשוח. חזרנו לשטחים, חזרנו הביתה.
חזרנו אל בורות.
זה לא, זה סוג של בית, זה בית בשבילנו, חזרנו לשם.
יש שם גם שטח.
וזה מאוד מורכב, המציאות הרבה יותר מורכבת ממה שחשבתי. זורקים אבנים בדרך, לא בכל דרך, אבל בדרך של הבן שלי לבית ספר, זורקים אבנים. אני לא... לא יודעת, יש הפסקות חשמל כל הזמן, אז לא יודעים אם זה מהשכנים, לא מהשכנים, אם זה סתם תשתיות רקובות. התשתיות בהמון בחינות רקובות.
רגע, תראי לי לחדד את השאלה.
אוקיי, סליחה, דיברתי על התנחלויות.
נניח שאת רוצה... לא, זה בהצגה אחרת שלך אולי, על התנחלויות.
פחות.
אבל לא, התכוונתי לזה שנגיד, אם אנחנו מדברים על מקום שיש חצי מהעם, נגיד, נניח, שחושב שאולי ביום מן הימים המקום הזה אמור להתפנות ולהגיע לעבור לריבונות פלסטינית, האם את נוטעת עכשיו עץ, זית, שרק בעוד 20 שנה יניב פרי, זאת אומרת, משמעות הבית כאן היא אחרת, אתה בבית שהוא זמני או קבוע או מה?
אוקיי, אני לא מרגישה זמני בשום צורה. גם לא הייתי עוברת לגור, גם באתי לפני 3 שנים, בחיים לא הייתי עוברת למקום זמני. ממש לא, מבחינתי זה הבית, ויש המון עצים, גם של זית ותאנה ומלא עצים בגינה. אני לא אכחיש שהיה לנו איזו שיחה כזאת בשולחן שבת, ודיברנו על זה. כי הילדים שלי היו גם בפינוי של נתיב האבות, ואיזה חוויות כאלה מטלטלות. ואמרתי להם, סתם, היה דיבור מה נעשה אם, אבל אנחנו ממש לא חיים בתחוש... לא יודעת, גם תקוע מרגיש לי, אולי אני חיה בסרט, הוא מרגיש לי ממש מיינסטרים. לא יודעת, יש התנחלויות כאלה כבדות של לא יודעת מה. אני גרה ב... לי זה מרגיש בכל אופן לי, אני מודה, כהתנחלות די סטנדרטית, קרובה לירושלים, יש כל מיני אנשים, יש גם... לא יודעת, מלא בורגנות גם,
כבר,
לא?
אם כבר אנחנו בתקועה, תספרי קצת על התיאטרון שלך שמגיע מתקועה. זאת אומרת, מגיע דווקא מהמקום הזה שלא במיינסטרים התרבותי.
כן.
לא ממרכז תל אביב.
המיינסטרים התרבותי לא מעניין אותי. הוא לא מחדש. בשחף, במחזה השחף, אם מדובר שצריך צורות חדשות, אז אנחנו מחפשים צורות חדשות. צורות חדשות זה גם לקחת שחקניות מכל גווני הקשת הפוליטית.
היה לה איך את מתחברת ל... תופעה הזאת.
אלה ועד זאת. זו תופעה משל עצמה. אבל אני באמת שחקנית חילונית בקבוצה של נשים דתיות.
דתיות רצף.
רצף, כן, על הספקטרום.
כל אחת...
אנחנו בירושלים יש ספקטרום על הכל. וקשה ומורכב ומעניין וכיף ומצחיק. ואתה יודע, אני פוגשת אנשים. יש כל כך הרבה דברים שאני לא מסכימה עם בן הזוג שלי. אז, ואנחנו עם אותם דעות פוליטיות, ובנינו משפחה יחד, אז כן, רוב האנשים. כן רציתי להוסיף, אבל משהו בעניין הבית, שאני חושבת שזה משהו שההצגה מחדדת, על הבית שהוא כבד, והוא נותן את התחושה של החום, והשייכות, והקירות, ואת הדיסוננס הזה, שבאמת מחר אנחנו יכולים...
לא להיות פה.
לא להיות פה. כן. אם זה שריפה, אם זה רילוקיישן, אם זה לעבור בעל בית.
בעל הדירה גם יכול.
בעל הדירה שמפנה. כלומר, יש משהו כל כך כבד ונוח ומחמם בבית, ומצד שני גם הקלות הזאת של ה... ועוד דבר שדיברנו, לפעמים שהבית עצמו בוער. הבית שאתה בא הביתה והילדים והעבודה והכל, והוא בוער, ואין לך מקום.
לגמרי. טוב, התחלנו עם נושא השריפות בקרמל, סיימנו במקום אחר לגמרי. איפה אפשר לראות את ההצגה לסיום?
ההצגה תהיה בעשירי ל-12 בתיאטרון הידיד בפרדס חנה, וב-11 ל-12 בתיאטרון החן בירושלים, ואנחנו מאוד נשמח לראות קהלים רבים.
רחל קשת, איילה שקד, תודה שבאתן.
תודה רבה לך,
ממש.
קפה גיברלטר בכאן תרבות, שבת חוכמה מקדם. הוא מיזם שמטרתו להביא אל בתי הכנסת של הציונות הדתית את חוכמת יהדות ספרד והמזרח. נמצאים איתנו כאן שניים, שמואל שטח, מנהל תנועת נאמני תורה ועבודה, שיזמה את הפרויקט, והרבנית דוקטור ענת שרבט, שתהיה אחת המרצות בשבת שתארך בקרוב. כמה בקרוב?
בשבת לפני חנוכה, זה עוד שלושה שבועות.
עוד שלושה שבועות, אוקיי, מעולה. תראו חברים, אני לא יודע אם ידעתם, אבל אני בעצמי בוגר החינוך הדתי. והרב הספרדי היחיד שעוד איכשהו הוזכר ב-12 שנות לימוד שעברתי בחינוך הדתי, היה הרב עובדיה יוסף. וגם במקרה הזה, ידענו שיש ספרים שלו בבית המדרש, לא יותר מזה. בקיצור, אתה יכול לסיים בית ספר יסודי ותיכון בחינוך הדתי, ולא לדעת בכלל אם יש רבנים ספרדים. בכלל.
אני אוסיף שאני גם למדתי בישיבות אחר כך, והייתי אברך בכולל וכו'.
זה לא השתנה.
בגיל 30 נחשפתי לרב מסס ולרב חלפון, זה פשוט היה מטורף, ואני בא באמת מרקע כזה, מרקע סורי-מצרי, ופשוט השתכנזנו לגמרי עם כל המשפחה, וכמובן כל האווירה, וזאת המטרה שלנו פה, לנסות ליצור איזשהו חיבור, ליצור מודעות, ליצור היכרות עם אותה תרבות עשירה שקיימת, במובן ההלכתי, במובן של הפסקים, במובן של המתינות של אותם פסקים, וזאת המטרה שלנו.
באתם לשנות את זה.
אני זוכרת שבתור ילדה הייתי הולכת עם אבא שלי לבית הכנסת, כל ליל שבת, הייתי ככה מנסה לצעוד אחרי הצעדים הגדולים שלו, ואני זוכרת את המבוכה שהייתה לי בתור ילדה קטנה, כשרק למדתי לקרוא, ופתחתי בליל שבת את הסידור, וראיתי שיר השירים. זה כמובן, אחר כך, כבר לא היה חלק מהתרבות שלי, כי באמת השתכנזנו. גם אבא שלי עבר לבית כנסת אשכנזי, אבל אני זוכרת את זה כמשהו מאוד ככה חרות, שיש את שיר השירים בתפילה המזרחית.
וכן, אני אמת גיליתי לא מזמן שאין את שיר השירים בתפילה האשכנזית, והייתי בהלם מוחלט. איך אפשר לוותר על כזה דבר? זה ההיילייט מבחינתי של ערב שבת. לגמרי. אתם מרגישים שמשהו משתנה מאז? זאת אומרת, עברו כמה וכמה שנים מאז שאני סיימתי תיכון, ויכול להיות שבשנים האחרונות קצת יותר מתעניינים בדמויות שהזכרת, למשל כמו הרב משאש או מניטו. אני כן חושב שיש איזשהו שינוי.
יש כמה שינויים, אפשר לראות אותם למשל בספרי הלימוד, שספרי הלימוד בתקופתי היו לגמרי אשכנזים. היום לאט לאט כבר נכנסים דברים כאלה גם לבגרויות, זאת אומרת, גם חומר הלימוד כבר מתחיל לשנות. שתיים, כמובן המציאות, יש מה שנקרא נישואי תערובת במרכאות. גם אני סוג של כזה, והילדים שלי בוודאי, ואנחנו ברוך השם מתערבבים אחד בשני. מה שמביא אותנו גם לקהילות הרבה יותר מרובבות, כבר קשה להגדיר, עם קהילות חדשות כבר נבנות היום, מה שנקרא בנוסח מאחזן. זאת אומרת, מי שיעלה, ברוך הבא, גם אם זה כך, גם אם זה כך. אגב, בהתאם לזה רצינו לפני שנה, למשל, סידור לימים הנוראים לבתי כנסת שכאלה, שיש בו גם את אל נורא עלילה וגם מונתני תוקף, ואז כל אחד יכול להסתדר ולמצוא את עצמו בבית הכנסת. זאת אומרת, יש פה תהליך שרואים אותו, חד משמעית הוא קורה לנגד עינינו, אבל איך אומרים, עוד יש מה לדחוף אותו.
אתם צריכים עוד לדחוף אותו,
שזאת בשורה מאוד מאוד גדולה. אני מגיעה מ-11 שנים בארצות הברית, עכשיו חזרתי לפני 3 חודשים, ואצלנו בבית הכנסת, הבשורה הייתה שבתוך הבניין, בתוך הבניין האשכנזי, בתוך בית הכנסת האשכנזי, היה גם תפילה ספרדית של מי שרצה יכול היה להצטרף. ואגב, לא רק ספרדים הצטרפו לתפילה הזאת, היו מאוד, הרבה מאוד אשכנזים שהצטרפו, כי הם אהבו את הניגונים, את הפיוטים, את האווירה. האווירה שם היא אווירה אחרת מהאווירה בבית הכנסת האשכנזי.
אז את אומרת שבבית הכנסת בארצות הברית, גם אשכנזים יכולים לבוא לתפילה ספרדית. זה בעיניי ככה ייצוג מעולה, כי אנחנו לא מדברים כאן רק על איזשהו עניין של ייצוג, לא נתנו לי וספרתי ראשים וכאלה. אנחנו מדברים כאן על בשורה שכולם מפסידים מההדרה שלה בעצם.
אני רוצה גם להוסיף שאנחנו הרבה פעמים בשיח מתעסקים בפולקלור, המימון המופלט בדברים האלו, והמטרה של השבת למשל היא באמת לקחת את זה עמוק עמוק לתוך הפסקים, לתוך השוטים, לתוך ההבנה של באמת לעשות את ההבחנה בין תשובה של חכם ספרדי שכותב במאה ה-18 איזשהו משהו אל מול התשובה האשכנזית, ולראות את ההבדלים, זה מרתק.
אז תן לנו ככה איזה טעימה, מה מצפה לנו בשבת חוכמה מקדם?
אז בהרבה מקומות ברחבי הארץ, ביותר מהרבה מקומות, יהיו מרצים שונים ורבנים, רבניות שהיא...
אמרת 40?
כ-40 מקומות וואו. שונים ברחבי הארץ, שידברו ועל, בדיוק יביאו את אותם פסקים, את אותה תרבות, אנשים כמו חכם דוד מנחם, אנשים כמו פרופסור צבי זוהר, פרופסור נחם אילן, זאת אומרת, אנשים ורבניות כמו הרבנית טענת שרבט, בעצם מנסו להביא כמה שיותר קולות וליצור באמת הד כמה שיותר משמעותי בסיפור הזה. הדבר הזה גם עוזר לנו לא רק כמובן בהיבט החברתי, בהיבט התרבותי וכמו שאמרנו הלימוד, אלא גם זה מחבר אותנו למטרות של נאמני תורה ועבודה, שזה לצמצם פערים בחברה הדתית, פערים סוציו-אקונומיים okay. שקיימים, שהרבה פעמים הם נשענים על הפערים בין מזרח ומערב. אם אתה יוצר קרבה בין הצדדים, גם הצד במרכאות האשכנזי מרוויח ולומד, גם הצד הספרדי מרגיש שייך. ואתה יכול לחבר את החבר'ה האלה ביחד באותו בית ספר, ולמנוע את מה שקורה היום, שיש, שמה שקרה בעבר בעיקר בתי ספר כאלה וכאלה. אני באופן אישי חי בכזה מקום, עברתי דירה ללוד לפני כמה שנים, אני מגיע, יורד לבית הספר הממלכתי דתי שמתחת לביתי, ואני רואה שרוב התלמידים יוצאי אתיופיה, רוב מוחלט. באתי לרשום את הבת, ואני מגלה שהיא בעצם תהיה הלבנה, היא ועוד ילדה אחת, הלבנות היחידות בכיתה. עכשיו, אני מסתכל, בית הספר מצוין, ציונים נפלאים, הכל מצוין. אבל אומרים לי, שאתה אחי, השתגעת? אתה הולך לרשום את הבת שלך לכזה מקום? היינו 4 משפחות ראשונות ששלחו את הפרנג'ים הראשונים ששלחו את הילדים, אחרי זה שנה אחר כך כבר היו 19 משפחות, שנה אחרי זה פתחנו כבר 3 כיתות א', שנה אחרי זה 4 כיתות א', השנה 5 כיתות א'.
אני רק מקווה שהאתיופים נשארו.
זהו, זה בדיוק מה שבאתי לומר. הם נשארו, וזה הדבר הגדול, כי הרבה פעמים כשמגיעים מה שנקרא הלבנים במרכאות, אז האנשים אחרים שמרגישים פתאום מרגישים מודרים וכדומה, כן. וזה האתגר הגדול. חג הסיגד זה דוגמה, שזה פשוט היה אתמול, לכן אני מעלה את זה. עושים את זה ביחד, אמיתי, והבת שלי, עוד בת אחרת, אבא, אין לי בגד ללבוש, יש את הבגד הזה? תסדרו לי משהו, וסידרנו לו איזשהו משהו מ...
איזה יופי.
זאת אומרת, זאת המטרה, וזה קורה לנגד עינינו, זאת אומרת, הדברים האלו והשבתות האלה, הם גם עוזרים לנו, מה שנקרא, לגשר בין הפערים, וליצור שייכות לכולם.
דוקטור שרבט, אני רוצה לשאול אותך, מה מלהיב אותך, או את המאזינים שלך, או את התלמידים שלך, בחוכמה הספרדית באופן מסוים? איך היית מסכמת את המסר של העולם הזה?
אני חושבת שיש משהו בעולם הספרדי שהוא לא רק מתון, אבל רואה אנשים מול העיניים. זה לא רק העניין של הפלפולים ההלכתיים והמסורת, זה גם האנשים, גם מי הולך לקבל את הפסק, מי האנשים שהם בני העם שלי, שעכשיו הולכים לקבל את הפסק, שאני בתור חכם ספרדי, או אני מקווה שהיא תהיה חכמה ספרדית גם, שתוכל לעשות את זה, אבל מי הולך, מי האנשים שאיתם אני עובדת, ומה התרבות שלהם והמקום שלהם, זאת אומרת, יש כאן איזושהי ראייה הרבה יותר רחבה, ואגב, אני רק רוצה להדגיש את העניין הזה, שאין לי, אני ממש מעריכה ומוקירה את התרבות האשכנזית, אני ענקתי ממנה, ואני אסירת תודה לה, אני גדלתי וצמחתי בתוכה, אבל אני רואה את היופי והאושר הספרדיים, שלא היו חלק מהעולם הלימודי שלי וההלכתי כן. שלי, ואני היום יודעת לקבל אותו וליהנות ממנו, וממה שהוא מביא לעולם שלי. אגב, כשעבדתי בניו יורק, הבאתי את זה כחלק מהעולם. זאת אומרת, אני דיברתי לאשכנזים, אבל לימדתי גם את חכמי ספרד, וגם לימדתי את המקום שממנו אני מגיעה, את המקום של המשפחה שלי, את המקום המשפחתי בתוך החיים
כן,
שלי.
כן, בתוך הקהילה.
בדיוק.
באמת, את אומרת, אולי באמת יהדות שמציבה במרכז שלה את הקהילה, את המשפחה, את הערכים החברתיים האלה באמת.
את הערך שרואה את האדם.
תפיסה באמת כמו ששמואל מדבר עליה, תפיסה כן. של כלל ישראל, כן. לא מגזרים. כלומר, מה שאמרת קודם זה, אתה יודע, זה הפוך לחלוטין מהמגמה בציונות הדתית, שאומרת, בואו נגור בשכונות משלנו, בואו נגור ביישובים משלנו, נעשה, יש גם ועדות קבלה, נכון? ביישובים דתיים לא פעם.
תלוי לך, כן.
ואתה אומר, לא, בואו נגור עם עם ישראל במקומות הרגילים, בעיר, כמו פעם.
בפסקים, אתה רואה ממש בפסקי ההלכה, תפיסה שהיא הרבה יותר מכילה, וזה, אפשר לתת מלא כן. דוגמאות לממש, לפסיקה מכילה שהיא לכל עם ישראל.
כלומר, לא מגזרית.
גם יחס לנשים, גם יחס לכל דבר. ולא לחינם, אגב, אני מאמין שלמשל, ההתפצלויות הרבות שקרו בתרבות האשכנז של רפורמים קונסרבטיביים וכולי, הם לא קרו בעדות המזרח. זה לא קרה במקרה, משום שהמנהיגים לא עשו את ה... איך אומרים? הרבה יותר רכילו. תראה, כשהגעתי, אני זוכר יום אחד, כשהלכתי לבית כנסת, שוב, גדלתי מקום לגמרי משוכנס, והלכתי יום אחד בטעות לבית הכנסת הספרדי, ובשבת, בליל שבת, צלצל הטלפון באמצע תפילת העמידה. עכשיו, בדיוק, בבקנסת אשכנזים יד, ובבקנסת הספרדי פשוט המשיכו להתפלל. זאת אומרת, אוקיי, יש איתנו אנשים שגם נכנסים עם הפלאפון, והוא מצלצל אפילו ואפילו מרעיש, בסדר, אנחנו ממשיכים להתפלל. כן. אנחנו לא עכשיו מתחילים לעשות החשבונות, למה ואיך ולמה וכו'. ההכלה הזאת היא דבר שמאוד חסר לנו.
כן. הייתה כאן לא מזמן שרה בק וסיפרה על הרב גנסיה, אני לא יודע אם שמעתם עליו, שבקהילה באלג'יריה התחילו לעבוד בשבת, והרב במקום לכנס את הקהילה ולנזוף בהם, הוא ייסד להם מניין לעובדים מדהים. מוקדם בבוקר, והוא החליט שהוא עצמו יבוא להתפלל יחד איתם.
מדהים, בדיוק, מדהים. אני רוצה לתת דוגמה, אני הולכת לדבר על הרב דוד חיים שלוש, אני הולכת להביא פסק שלו ולדבר, אבל אני רוצה לתת דוגמה אחרת דווקא בעניין של אנשים. הפסיקה הספרדית היא יותר נוקשה בעניין של נשים, לפחות ממה שמוכר וידוע. כל העניין של מצוות עשה שהזמן גרמן לנשים, הברכה על מצוות עשה, למשל נטילת לולב, לאשכנזיות מותר ליטול לולב ולברך, וספרדיות הפסק הוא שלו. הרב דוד חיים שלוש בפסקים שלו הבין את העניין הזה, הבין את הרצון של הנשים שפנו אליו, כן. ונתן אישור לדבר הזה. זאת אומרת, הראייה הזאת הגמישות הזאת, ההבנה שיש כאן אנשים מולך ויש כאן רצון, באמת מאפשרת איזושהי גמישות בפסק שהיא מאפיינת את החכמים הספרדיים.
כן, הסיפור שלך הזכיר לי מקרה שנתקלתי בו השבוע. הרב עובדיה יוסף קיבל פנייה מיהודי איראן ב-1975, עוד כשהיו שם הרבה יהודים, על כך שנשים מתאסלמות בגלל שההלכה לא מאפשרת להן לקבל ירושה. אז הן מתאסלמות, כי האסלאם מאפשר את זה, וזה מאוד קל להתאסלם, כן? רק למראית עין, והרב עובדיה הגיע לשם, ופסק, פשוט פסק חדש, שאישה תקבל חצי מהירושה, בדיוק כמו גבר, והוא מצא איך להתעלות בזה, שזה היה הלכתי לגמרי, אבל הגמישות הזאת, ההסתכלות על מה קורה סביבנו, מה קורה כאן, זאת אומרת, במציאות שאנחנו חיים בה, זו הדרך של חוכמת, של חכמי המזרח. ואני אומר לכם כל הכבוד על השבת חוכמה מקדם, 40 הרצאות בכל רחבי הארץ, בבתי כנסת.
הרבה יותר הרצאות, ב-40 מקומות, בכל מקום יהיו סבב של הרבה.
אבל ב-40 מקומות שונים, איפה מוצאים, איפה אפשר...
באתר נאמני תורה ועבודה, ניתן למצוא את הפרטים.
אתר נאמני תורה ועבודה, תעשו בגוגל, ותגיעו בעוד 3 שבועות לשבת הזאת. תודה רבה לכם, שמואל שטח ודוקטור ענת שרבט, שהייתם כאן איתנו, והגענו לסוף התוכנית לשבוע זה. תודה לכל מי שעבד על התוכנית, תודה לתמיר צוברי, לאלון מקלר, תודה לעורך ניר גורלי. תודה למפיק אבי שמאי ולאייל שינדלר שאחראי על הצילום. אני אופיר טובול, נהיה כאן גם בשבוע הבא, קפה גיברלטר. שבת שלום.